ברשותכם אני יושב, כואבת לי הרגל נורא. מה? לא, בסדר, אני, אצלי זה בעזרת השם זמני, לעץ זקנה התחלתי לרוץ, אבל אני חושב שסיימתי. אוקיי. כן. כן. מה עשה? כן.
ומי שקורא תגרות מבין אם באמת היה הרב קוק או לפחות צד אחר.
כן.
השאלה היא כמה הרב מסכים עם הדבר הזה, כאילו...
אני מסכים, אני מסכים חלקית, כי הרב קוק, יש גם משהו שלישי, שלישי ורביעי. השלישי הוא תעלומה, אולי לפני התעלומה. השלישי זאת העובדה שהרב קוק, למרבה התדהמה, היה גם רב. זאת אומרת, הוא נאלץ להתעסק בתקופת יפו ועוד יותר בתקופת ירושלים עם קורקבנים, כן? כלומר עם אופות, עם שחיטה, עם פוליטיקות מקומיות וכדומה. כלומר הרב קוק, זוכר שאחת התמיעות הגדולות, טוב, תכף אני אגיע לרביעי תעלומה ואז אני אחזור לשלישי. התעלומה הגדולה ביותר מבחינת הרב קוק זה העובדה שאם מי שזוכר את השיעור הראשון שדיברנו קצת על הביוגרפיה שלו, הרי הוא נסע לחוץ לארץ ונתקע במלחמת העולם הראשונה בשוויץ, ולאחר מכן הוא חזר ונבחר להיות, הקים את הרבנות הראשית ונבחר להיות הרב הראשי. אנחנו מדברים בערך מ-1921 עד 1935, כלומר 14 שנים. הפליאה הגדולה היא שבמשך 14-15 שנים האלה, אני לא רוצה להגיד 100%, אז אני אגיד 95% מיצירתו הרוחנית הייתה הלכה ברורה. אתם יודעים מה זה גמרות הלכה ברורה? ואז הוא לא ניטף ליצוצות והוא לא כתב אגרות, אם אני משתמש במינוחים שלך, אלא הוא עסק בלימוד הכי 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 טכני, כמעט הייתי אומר, שהוא הלכה ברורה. הלכה ברורה זה ספר סליחה, הילדים שלי לא משתמשים בביטויים שלך, אז הם אומרים יותר יבש מנחל צין בקיץ, כן? כלומר מבחינה זו. עכשיו, השאלה היא האם הרב קוק למשל המשיך לקרוא קבצים ב-15 שנים האלה, אם כן איפה הם, ואם לא למה. עכשיו יש קודם כל מחלוקת בעובדות, האם כן או לא. אין לנו כמעט שום דבר מתקופת ירושלים, אם כי יודעי דבר אומרים הוא לא בבוידן, במרתפים. יש עוד המון כתבים שלו מתקופת ירושלים, אבל אני חושב שגם אחרי שהתגלו הכתבים מתקופת ירושלים עדיין רוב מוחלט של העיסוק שלו הוא זה, ואם כן למה? למה הוא לא זה? אז אחת תשובות ששמעתי מהרב הדרי, שהוא בין המומחה הגדול ביותר לכל השאלות האלה, יותר מכל אחד אחר, זה קודם כל שלרב קוק לא היה זמן. בין השאר, זאת אומרת, הוא היה, זמן, אני לא מתכוון שלא היה לו, הוא היה, התודעה שלו, העיסוק שלו היה אינטנסיבי כל כך כרב ירושלים, כאחראי על הכל, וכדומה. אז בקיצור, מה שאני מבקש לומר זה שהאיגרות הן, כלומר, אם התרשמת מדברי הרב וינר, שלרב קוק יש רק שני אפיקים, לא, 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 אני אומר, אם הרב וינר, אז אני מניח שהרב וינר עצמו יסכים למה שאני אומר. כלומר, מה שאני אומר הוא שלרב קוק היו כמה אפיקי יצירה. כלומר, אחד, אורות הקודש, אורות וכדומה, שתיים, אגרות, שלוש, להיות רב, ארבע, הלכה ברורה. כן, פחות או יותר, אני אומר בגדול זה, ויש יחסים ביניהם, יש מאבקי זמן על זה, מאבקי משאבים עליהם וכדומה.
איך אין העניין?
אין היה ראשית, רובו נכתב בחוץ לארץ. כלומר, רובו נכתב עוד לפני שהוא עלה לארץ. אז לכן, זה, יש עוד יציר, אני לא אמרתי שאלה תחומי יצירתו, אבל את אין היה, הייתי מכניס לתוך משהו ש, 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 עוד, זאת אומרת, לא הייתי מייחס לזה כרגע את הממש זרם, כן? משהו. הוא גם, אתה רואה שהוא לא הקדש לזה מי יודע מה, אתה רואה שבסופו של דבר הוא כתב רק על שבת, על ברכות ושבת, קצת. זאת אומרת, בסופו של דבר לא שם הוא המשיך את היצירה שלו. בין היה, נכון? כלומר, הוא עצמו עצר. אוקיי? אז זה... זאת אומרת, הוא היה רב... עכשיו, התופעה הזאת של רב גווניות היא מרתק. אני אתן לך דוגמה מדמות רב גוונית, שני דמויות רב גווניות אחרות. האחת היא רבי יוסף קארו, שבלילה יש לו מלאך מגיד, הוא חווה חוויות מיסטיות הכי עמוקות. בבוקר הוא כותב שכן ארוך, בית יוסף, כסף משנה. מצאת שם איזה מלאך דובר? אתה מבין? כלומר, התופעה הזאת היא תופעה מופלאה. בהקשר אחרי הרמב״ם, היד החזקה מצד אחד ומורה הנבוכים מצד שני, למרות ששם אתה מוצא יותר קשרים, אבל עדיין זה שני עולמות שונים לחלוטין. לא מדבר שהרמב״ם גם כתב פירוש המשנות, לא, אבל מדבר בכלל על הזרם הרוחני של היד החזקה מול הזרם הרוחני של ה... זאת אומרת, יש כנראה יכולת לחיות בעולמות שונים עם השראה הדדית לא גדולה ביניהם. זה מאוד קשור לאיגרת שאנחנו הולכים ללמוד היום, גם קשורה לט"ו בשבט עם השראה הדדית לא גדולה ביניהם, כי האיגרת שאנחנו הולכים ללמוד היום היא איגרת שעוסקת בחזונו של הרב קוק בעניין תורת ארץ ישראל. והיה לו חזון עצום בעניין איך צריכה לראות תורת ארץ ישראל, אבל כשאתה בודק, והוא כתב את זה המון, אבל כשאתה בודק מה הוא עשה בתחום, מה שהוא עצמו חזה, לא הרבה. וזה נושא שהרבה דברים כאלה מעסיקים אותנו, אם כן כנראה אף פעם לא תהיה תשובה. זאת אומרת, בדרך כלל תשובות לשאלות כאלה מאוד מניפולטיביות. אתה עונה תשובה לא מה שהרב קוק היה, אלא מה היית רוצה שהרב קוק היה. כן, כלומר, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מה הרב קוק היה, ולכן התשובות הן בדרך כלל תשובות שכפי שאמרתי, סוג של תשובה לשאלה קצת אחרת. היא לא כל כך שאלה למה היה הרב קוק, אלא שאלה מה היית רוצה שהרב קוק היה, יהיה, הווה וכדומה. בסדר? אוקיי. האיגרת הזאת, אני חושב מאוד מתאים ללמוד אותה בט"ו בשבט, אבל היינו לומדים אותה גם אם זה לא היה היום ט"ו בשבט. צריך להבין קודם כל למי נכתבת, וכמה מילים על הדמות רבי יצחק אייזיק הלוי, ועל הספר דורות ראשונים, ולאחר מכן לאיגרת עצמה. באופן כללי, תשימו לב לעובדה המאוד מאוד מרתקת, שאין ספר היסטוריה יהודי מסודר. אין. כשאתה ניצב עד לפני 200 שנים, לפני 150 שנה, אין ספר היסטוריה. אנחנו לא יודעים מה ההיסטוריה של עם ישראל. תנ"ך הוא לא בדיוק היסטוריה, הוא לא נכתב לפי עקרונות היסטוריים. כן, כלומר, והוא שפט את ישראל 80 שנה. כמה זמן הוא שפט את ישראל? 80 שנה, כמה כתוב על זה? חצי פסוק. כן? כלומר, אתם מבינים מה אני מכוון? כלומר, הקריטריונים של התנ"ך להכנסת סיפור לתנ"ך או הוצאת סיפור לתנ"ך זה לא, התנ"ך לא נכתב כספר היסטוריה, הוא נכתב כספר השראת שכינה, הוא נכתב כספר נבואה. נכון שהסיפור הוא סיפור היסטורי, אבל הוא לא עומד במה שאנחנו מכנים תיאור היסטורי. אבל אוקיי, אבל נניח שהתנ"ך בסדר, לצורך העניין תגידו שהתנ"ך הוא כן היסטורי, בסדר, ומי סוף התנ"ך? עד לפני 200 שנים אין ספר היסטורי, אף אחד. מה? אני אמרתי בתוך היהדות, לאיפה? יוספוס הוא ראיה, הוא לא ראיה להיסטור, הוא בדיוק הראיה שאני רוצה להביא. כלומר, באותו, במבט, בחוכמות חיצוניות, תרבויות זרות כתבו היסטוריה. טוקידס שנכתב, יוספוס פלביוס וכדומה, להיפך, שם אתה רואה שהז'אנר הזה של ספרי היסטוריה קיים. אתה מבין? להיפך, אתה מבין? וזה עוד יותר מבליט את העובדה שאין לנו ספר היסטוריה. אתה לא יודע, אין לנו ספר היסטוריה, לא על תקופת הזוגות, לא על כנסת הגדולה, לא על תקופת התנאים, לא על תקופת המוראים, לא על תקופת הגאונים, לא על תקופת... אין לנו אף ספר היסטוריה. וזה שאלה מה... אני לא רוצה להאריך בניסיון לענות על השאלה למה. כן? אבל אני יכול להגיד, אתם יודעים מה, אני אגיד למה על ידי ארבע מילים שאנחנו אומרים בתפילה. וארבעת המילים שאנחנו אומרים בתפילה הם, ומפני חטאינו גלינו מארצנו. זאת אומרת, מה שמעניין אותנו זה לא ההיסטוריה. לא, זה לא עניין, את האדם המאמין לא עניינה ההיסטוריה. הרי אנחנו בכלל, המשפט הזה מפני חטאינו גלינו מארצנו הוא לא נכון מבחינה היסטורית. לא גלינו מארצנו. ממש לא גלינו מארצנו, לאט לאט התפוררנו. לא הייתה גלות בית שני. נכון? כלומר שחוברה התפילה הזאת מפני חטאינו גלינו מארצנו, לא הייתה גלות בית שני. רב עבר לבבל, אליו זה, השליחים כזה, אישו בארץ התפלל. לא הייתה גלות. אבל אנחנו אומרים, גלינו מארצנו, כי בסופו של דבר גלינו מארצנו. כן? ושתיים, מבחינה היסטורית להגיד מפני חטאינו זה לא קביל. זה לא קביל, הרי הדבר היחידי שאתה יודע הוא שחתן, שגלים, אבל מי אמר ששני הדברים הם קשורים אחד בשני? זה לא היסטוריה, זה היסטוריוסופיה. כן? כלומר, זה ספר אמונה, זה לא... להגיד, מפני חטאינו, גלינו מרצינו, זה ספר אמונה, זה לא ספר היסטוריה. זה מדגים, למה זה לא עניין אותנו היסטוריה. כאשר קמה תנועת ההשכלה, התחילה ההשכלה והנאורות, הדבר הראשון שעשו, הדבר שהכי מבטא את העובדה שאנחנו עכשיו יוצאים מהגטו הדתי, הפנימי, היהודי, ההיסטוריוסופי, וכותבים היסטוריה במובן הריאלי, הפשוט של, של העולם, שמתאר מה קרה בעולם מנקודת המבט של בני אדם, הדבר הראשון היה ספרי היסטוריה. גרץ, דובנוב, כולם כתבו קילומטרים של היסטוריה, לפעם אחת ולתמיד לכתוב את ההיסטוריה של עם ישראל. במסגרת כתיבת ההיסטוריה של עם ישראל, המקור הכי לא אמין מבחינת הכותבים המשכילים, גרץ ודובנוב, היה כמובן חז"ל. כי חז"ל, כמו שאמרת, הם היסטוריוסופים, הם לא היסטוריונים. וממילא, העובדות שכתובות בחז"ל הן בלתי רלוונטיות לחלוטין לתיאור המצב. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, זה תיאור היסטורי. זה עומד באיזשהו קריטריון היסטורי. כן, כלומר, בעיניים שלהם, אני אומר, בעיניים של זה. ולכן, הם כתבו ספרי היסטוריה שבו בעצם היחס לחז"ל היה במקרה הטוב התעלמות, ובמקרה היותר גרוע זלזול, בוז וטענות למניפולטיביות, וטענות לחוסר רלוונטיות וכדומה. והנה קם יצחק אייזיק הלוי, בעל ספר דורות ראשונים, יש אותו פה בספרייה נדמה לי 10 כרכים, והוא הראשון שבא וכתב היסטוריה בקריטריונים היסטוריים על פי חז"ל. כן? כלומר, בעצם הוא שבר את המחיצה בין מצד אחד אמונה מאוד קרה בחז"ל ובסיפור התנכי ובכדומה, מצד שני אמונה מאוד עמוקה בהשכלה, בנאורות וכדומה, ולכן הוא כתב ספר היסטוריה שמתאים למה שכתוב בחז"ל. וזה כמובן בשורה מאוד מאוד גדולה. תסתכלו איך הרב קוק מסכם אותה, אני קורא בפסקה השנייה, אני לא אקרא את כל הפתיחה. והנה הדרת גאונו שהוא הראשון אשר פתח בדורנו את הדלת הננעלת שהייתה מפסקת, כלומר הייתה דלת ננעלת בין חוכמת ישראל כפי מה שנקלט מושגה על פי הספרות האחרונה, כלומר, תרגום לעברית, בין הספרות כפי שנתפס, בין כתיבת ההיסטוריה כפי שנתפסת עכשיו, ובין עומק חוכמת התלמוד על פי המושג הטהור והישר שהוא מורשה לנו מדור דור, שעבדו בה באהבה ומסירות נפש כל גאוני הדורות. שמים לב, כלומר כשהרב מסכם בשלוש שורות מה הייתה הבשורה הגדולה של רבי יצחק אייזיק הלוי, רבי יצחק אייזיק הלוי פתח דלת בין שתי תפיסות עולם, תפיסת עולם היסטוריוסופית, אמונית, פנימית, חזלית והיסטורית שעובדת בכלים היסטוריים, וכתב ספר שנותן לי את שני הדברים האלה ביחד, אוקיי? הערת המערכת, יחסו של הרב קוק לרבי יצחק אייזיק הלוי, כמו שאתם רואים פה באיגרת, מאוד מאוד אוהד, אני קצת, תראו עכשיו את ראש הפסקה, איך הוא פונה אליו. עטרת שלום וברכה מהררי קודש לכבוד הדרת הרב הגאון הגדול, עטרת תפארת ישראל, מגדול עוז, לתורה, לתודה, כבוד שם תפארתו, מורנו ורבינו, הרב יצחק אייזיק. אתם שמים לב, באמת פרפרזות מאוד גדולות. יחסו של הרב קוק כנראה היה יותר מורכב. ובאגרות אחרות שכותב לרב יצחק אייזיק הלוי הוא יותר מורכב, והסיבה היא מאוד ברורה. כל מי שמכם יקרא את ספר דורות ראשונים, יחוש מצוקה. יחוש מצוקה. יש פה הרבה 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 אפולוגטיקה, הרבה, בסך הכל אי אפשר להכיש את העובדה שחז"ל מדברים בשפה היסטוריוסופית והיסטוריה מדברת בשפה היסטורית, כן? ולטעון, לנסות באמת להסביר שבאמת על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, זה לא משכנע, זה לא משכנע, כן? כלומר הספרים הם ספרים מאוד מאוד מאוד, זאת אומרת, אתה הרבה פעמים מרגיש שקודם ירד החץ ואחר כך סימן את העיגול, אתה, זה קודם כל נקודת המוצא היא שחז"ל צדקו. טוב, זה גם אני חושב שחז"ל צדקו, אבל הוא סובר שחז"ל צדקו ושהם דיברו בשפה היסטורית, כן? הנקודה הזאת ברורה. ולכן מבחינה זו, למשל, אני יודע מה, יש עובדה היסטורית, הוא החשברוש, הוא קורש, הוא החתשסטה, הוא זה. כן? או, אני יודע מה, מי אדם אומרים, הוא, מה?
קורש
ודריווש. כן, שאותה שמה במלכי פרס וכדומה, זה לא משכנע. לא משכנע וכדומה, אבל... ולכן, אני אומר, הספר הזה הוא באמת פורץ דרך מצד אחד, מצד שני, הוא כמו הניסיון לכתוב ספר, תחשבו קצת בהקבלה, על הניסיון לכתוב ספר רפואה לפי מה שכתוב בתלמוד. בסדר? ספר רפואה מודרני, לפי מה שכתוב בתלמוד על גוף האדם, אני לא מכיר הרבה שהסכימו לעבור את הניתוח הזה. מה? לא, 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 זה משהו אחר. זאת שאלה, אגב, זאת שאלה ש... בדיוק אתמול היה לי תכתובת עם רופא מטנזניה על זה, באמת, זאת שאלה שדווקא עולה היום בשיא היקף בגלובליזציה. במובן הזה של האם זה אתי שרופאים ממדינות עניות כמו טנזניה, הוא התלונן בפניי כאתיקן, שמדינת ישראל בא איזה מומחה, סוף סוף צמח איזה מומחה בטנזניה הצפונית למשהו, והוא קיבל הצעת עבודה טובה מאיזה בית חולים פה, וטנזניה הענייה הפסידה רופא טוב, והנה, השאלה היא האם הוא לא מכיר את הגמרא הזאת, אבל טוב שברופאים רצוץ את מוחו, כלומר שהרופא הזה עדיף את הכסף על פני שליחותו כלפי בני עמו. אז הנה, תראה איך מגמרא כזאת, בדיוק אתמול בערב צומח דבר כזה, זאת אומרת, שאלה הגלובליזציה מעלה מחדש, טוב שברופאים רצוץ את מוחו, תדע לך. אז פתאום אתה רואה דווקא, את זה הייתי מביא כדוגמה שכן אפשר לגשר בין שני עולמות, אבל אני מדבר יותר על ביולוגיה. כן, אני מדבר יותר על ביולוגיה, על איך נראים האיברים של האדם או משהו כזה, או מה עם התרופות שבהם אתה מתרפא, אני מציע שלא בכלים האלה של חז"ל, זה בערך מה שקורה בהיסטוריה. אז זה היחסו של הרב קוק לזה. אבל האיגרת הזאת, לא, כל זה הייתה הקדמה. הרב קוק פונה אל רבי יצחק אייזיק הלוי ואומר, אתה הצלחת לפרוץ דלת בין שני תחומים? אתה הצלחת לקח משהו שכתוב בשפה אחת וכתוב בשפה אחרת? אני רוצה להציע לך אתגר יותר חשוב שמדבר בשתי שפות. וזה לא הרפואה, הדוגמה שנתת. אני רוצה לתת לך אתגר הרבה 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 יותר חשוב, הרבה יותר דרמטי, שצריך שמדבר בשתי שפות. והוא פריצת הדלת בין אגדה והלכה. בין אגדה והלכה. עכשיו, כמובן, שכדי לטעון את הטענה הזאת, אתה צריך המון 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 טענות. וחלקן עולות באיגרת, חלקן לא. א', קודם כל באמת יש שתי שפות. שיש שפת ההלכה ויש שפת אגדה, אתה צריך להכיר בזה. אני חושב שרוב לא גמרא בזמונה של הרב קוק, ואפשר להגיד, גם בעולם היום בגדול, אומרים שיש רק שפה אחת. יש שפה הלכתית, ואת האגדה לא לומדים. כן, פחות או יותר, כן? כלומר, זה... הייתי אומר שזה המאפיין הגדול של עולם התורה, התורני, שהאגדה זה מין הראיה, קודם כל מסכתות אגדתיות, מי לומד תענית ומועד קטן וחגיגה וכדומה, וגם לא, ופרקים אגדתיים, בדרך כלל הם זוכים לדילוג או דפים אגדתיים, לא, לא, בטח שלא לומדים אותה בתא רמת השקעה כמו של הלכה. אז קודם כל שבכלל יהיה שתיים, בהנחה שיש שני עולמות כאלה, מי אמר שצריך לפרוץ את הדלת ביניהם? כן, כלומר, כאילו אני אומר, שרי בפירודה, קודם כל להראות שבכלל יש שתי שפות, וסיים בחיבורה, מי אמר שבכלל צריך לחבר ביניהם? אולי, הרי הרבה סוברים, גם אלה שמכירים שיש שפת אגדה, אומרים, יש שפה הלכתית, והשפה הלכתית היא השפה המחייבת אותנו, ויש שפה אגדתית, שהיא מאוד יפה, היא קבועה, אבל היא לא נמצאת באותה, זאת אומרת, זה שתי שפות שונות, אני אדגים. כלומר, כך למשל את הגמרא שאומר, מספר את הסיפור על הלל הזקן, מה ששנוע עליך לא תעשה לחברך. כן? עד כמה, תבדוק בשוטים, עד כמה זה שיקול שנכנס לעולם ההלכה? זה לא שיקול שנכנס לעולם ההלכה. זה דרעיון, נניח אם אני אשאל, האם אתם מכירים, מישהו שואל לי מותר... אני אקח דוגמה ככה, כרגע שעולה לי לראש. נניח, יש הרבה שאלות בענייני שידוחים שמישהו שואל, האם מותר לי לספר, הוא יוצא עם מישהי ויש לו חיסרון מסוים, האם מותר לי לספר לה? זו שאלה הלכתית מאוד מאוד גדולה, נמצאת בהרבה מאוד כיפים וכדומה וכדומה. אבל כמה הכניסו לתוך השאלה ההלכתית הזאת את השיקול האגדתי של מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. כן, כלומר, מינה, אתה היית רוצה לדעת? אם אתה יוצא מישהי שיש... גבלתי מי יוצא מי. אם היית בחורה, היית רוצה לדעת שיש לו פגם מסוים, אז אל תעשה לחברך, אל תסתיר את זה מחברו, משהו שכזה. סתם, אל תתייחסו ברצינות לדוגמה, כמו לפסק, אלא לעובדה שאוקיי, אם רוב אלה שמניחים, זאת אומרת, כפי שאמרתי ככה, הרוב מניחים שאין שתי שפות, יש רק שפה אחת. אם כבר יש שתי שפות, אז טוב שיהיו שתי שפות נפרדות, מי אמר שצריך בכלל לפרוץ אותם? מי אמר שהן בכלל קשורות? כן? וכדומה. ומה האתגר שעומד לפנינו? בזה עוסקת האיגרת הזאת. בסדר? והאיגרת הזאת בעצם מטווה חלק מחלומות, שימו לב שזה די מוקדם, זה איגרת די מוקדמת מארץ ישראל, תפרי סמך חט, זה 4 שנים אחרי שהוא עלה לארץ, פחות מ4 שנים אחרי שהוא עלה לארץ, אבל הנושא הזה העסיק אותו מאוד 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 מאוד, אלה השנים שבהם הוא כתב על תורת ארץ ישראל, אלה השנים שבהם הוא הקים ישיבה ביפו, כדי לממש את החזון הזה, או ליתר דיוק, השתלב בתוך ישיבה, ישיבת שרי שמיים ביפו, נמצאת עד היום, זאת אומרת, הבניין נמצא עד היום, משתלט עליו זה כולל חרדי, לטובת נדן, אבל הבניין נמצא עד היום, לפני 10 שנים סבא של אשתי למד שם, בישיבה הזאת, מתוך איזשהו ניסיון לעשות את המהפכה הגדולה הזאת, וישיבת מרכז הרב בעצם הייתה אמורה להיות מוקמת לאור החזון הזה, והיא עשתה רק את הצעדים הראשונים שלו, כן, עשתה את הצעדים הראשונים, אולי נדבר את זה יותר בהמשך, אולי בפעם הבאה, היא עשתה חלק מאוד משמעותי מהצעדים הראשונים, אם כי כמובן רחוקה מאוד מהגשמת החזון של הרב קוק, שהוא עצמו לא ברור עד הסוף מה חזונו של הרב קוק. אז אם כן, בואו נקרא. והנה הדרת גאונו, אני מתחיל עוד פעם את הפסקה הזאת, והנה הדרת גאונו, שהוא הראשון, סליחה, הישיבה נקראת שערי תורה, לא שערי שמיים. והנה הדרת גאונו, שהוא הראשון אשר פתח בדורנו את הדלת הננעלת, שהייתה מפסקת בין חוכמת ישראל, כפי מה שנקלט מושגה על פי הספרות האחרונה, ובין עומק חוכמת התלמוד על פי המושג הטהור והישר, שהוא מורשה לנו מדור דור, שעבדו בה באהבה ומסירות נפש כל גאוני הדורות, לא נאה להציע לפניו, כי לדעתי הענייה יש לנו עוד מחיצה אחת, שעינינו צריכים לפתוח בה גם כן פתח, להרבות הכניסה והיציאה מגבול לגבול, והיא בין חוכמת האגדה וחוכמת ההלכה. כן? אז כפי שאמרתי, המשימה הראשונה שמוטלת על הרב קוק היא להוכיח שיש חוכמת אגדה ויש חוכמת הלכה. כי התפיסה המקובלת, ובמידה מסוימת אני אומר עד היום, היא שיש רק חוכמה אחת, והיא חוכמת הלכה. והאגדה זה... זה אגדה. הגדס, כן, כלומר זה... שוב, יש הרבה דברים שתומכים בעמדה הזאת המקובלת. אני חושב שהדבר המרכזי ביותר שתומך בעניין הזה הוא העובדה שאין לנו ולו פירוש אחד של הראשונים על האגדה. אין לנו. זה אולי משדר יותר מכל את הקושי של הרב קוק, קודם כל הוכיח שחוכמת האגדה היא באמת חוכמת האגדה. הראשונים, לא, פירשו את האגדה. הרשב"א במסכת ברכות אנחנו מוצאים. כן, אבל אין לנו. כן, אין לנו, נכון? הרמב"ם אמר שהוא מתכנן, אבל אין לנו. אין לנו ביד. אגב, זה אחת המצוקות הגדולות שאנחנו לומדים אגדה. מה עושה רש"י? מסביר את המילים. מה עושה תוספות? תופס איזה קטע הלכתי מסוים ומשווה אותו למקומות אחרים בהלכה. נניח, אם יש אגדה, ירדו תפילין כחולות מן השמיים ונשרפו באש ועלו מלאכי השרת וקיבלו את פניהם, אז תוספות הזה שאל, צריך להיות תפילין שחורות. כן? כלומר, זה מה שתוספות עשו עם השאלות. עכשיו, השאלות האלה, זה מעניין לשאול למה תוספות עשו את זה, אבל עובדה היא שהם לא פרשו. היחיד מבין הראשונים שהתייחס ברצינות לאגדה, אבל הוא לא בדיוק פרש אותה, היה המאירי. המאירי, מי שמכיר את המאירי על האגדות, הוא מאוד מרתק. המאירי על האגדות לא מפרש את האגדות, אבל הוא גם לא מדלג עליהן. המאירי על האגדות עוסק בשאלה מה אפשר להסיק מהאגדה הזאת. כלומר, הוא הופך את האגדה מסיפור לנורמה. נניח, אם יש הסיפור של הלל הזקן והגוי שביקש להתגייר על רגל אחת, אז הוא לא יפרש את הסיפור, אבל הוא יגיד, מדרכי המוסר והתואר הוא להתנהג בדרך של מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, כן? עכשיו, זה דבר מאוד משמעותי מצד אחד, כי הוא ממש מתרגם את האגדות לנורמה, אבל מצד שני, זה לא פירוש של ההגדה, כן? כלומר, הוא לא ראה את זה כמשימה לפירוש של ההגדה. ולמעשה, אפשר להגיד שעד המהר"ל מפראג אין לנו פירוש להגדות בכלל. כן? וגם עד היום אפשר להגיד שבגדול אין לנו פירוש טוב להגדות של בית מדרש מסודר, על מה, לא על איך לקרוא את ההגדה, אלא מה הרעיון של ההגדה, מניין שהקדוש ברוך הוא מתפלל, או מניין שהקדוש ברוך הוא, שם דווקא יש, כי אמרתי, יש רשב"א על ברכות. איזה מסכת לומדים פה עכשיו? אז בקידושין, קח את ההגדות שם לא מדבר על האגדות היותר ברורות של כיבוד אב ואם וכדומה, אז שם יש באמת, שם באמת זה נכנס להלכה, חלק מהאגדות האלה, המעשי האגדות נכנסו להלכה, אבל נניח יותר מאוחר, עוד לא הגעתם לזה בטח, כשהרג ינאי המלך את הפרושים, כל האגדה הזאת של, של היחס בין ינאי המלך לבין הפרושים, והכן לא המציץ שב... וכדומה, אגדה מאוד משמעותית, אל יחסי כהונה, מלכות, אין לנו עד היום פירוש טוב עליה. מה? אוקיי, אוקיי, אבל עכשיו אני רוצה להעיר שתי הערות. א', זה נפלא, ב', זה ביום חמישי בלילה. אוקיי? אז שים לב בדיוק לשני הדברים האלה, אוקיי? אבל שוב, אני אז אתה מבין שהעובדה הזאת רק מוכיחה את מה שאני אומר, לא מקשה על מה שאני אומר. אגב, אני זוכר, מה?
יש ספרות על הגדות.
איזו?
את המרשה, את
עין יעקב. אבל שוב, תקרא בדיוק, המרשה, לא המרשה ולא עין יעקב וכדומה, הם לא מפרשים את הרעיון שבהגדה. טיפה, אבל תראה לאן הלכת. תראה לאן הלכת כדי להסביר עד כמה מוטל על הרב קודם כל להוכיח שההגדה היא בכלל משהו שצריך להתייחס אליו. אם הראשון שמצאת שנותן פירוש לרעיון שבהגדה זה בן איש חי, אתה מבין? בן איש חי חי לפני 100 שנים? מה קרה עד אז? בסדר? אז בזה עוסק הרב קודם כל. כלומר, לפני שהרב עוסק בשבירת הדלת, הוא קודם כל אומר, האגדה היא מסלול מהותי, חיוני, אילאי, מקיף, כל מה שאנחנו רק יכולים לומר על האגדה. כן? כלומר, זה מה שהוא כותב, מקביל להלכה, בחשיבותו, במרכזיותו, בהווייתו, וכדומה. קודם כל, יש לנו שני מסלולים.
למה כל כך בוער שזה יהיה ככה?
אוקיי, אז עכשיו הוא בדיוק נלחם בכם. רגע, אני מציע, בוא נקרא. אתם שואלים שאלות טובות, אבל בוא נקרא קודם כל מה, בדיוק בשביל זה אנחנו לומדים את האיגרת, כן? טענתו של הרב קוק, היא תכף אתה תראה, טוב, סליחה, מה אני? בוא נקרא את זה ככה. באמת, אומר ככה, באמת, אגב, מעצם העובדה שהוא צריך להתחיל את המשפט באמת, זה מראה שהשאלות, הוא מרגיש מותקף מהשאלות שלכם, כן? באמת, כשם שחוכמת ישראל ההיסטורית לכל ענפיה, חיה היא ויונקת מחוכמתה של תורה לעומקה ולרוחבה, והאחרונה מושפעת גם כן הרבה בראשונה. עכשיו, במשפט הזה הוא עדיין מדבר על החובה לפרוץ את הדלת. נכון? הוא אומר, כמו שחוכמת ישראל יונקת מחזל את ההיסטוריה, וחזל גם יונקים מחוכמת ישראל וכדומה, כך גם... הוא בעניין חוכמת האגדה עם חוכמת ההלכה. והנה החשיבות, שיסוד הראשונה, חוכמת הלב והרעיון, שכל ההלכות המרובות התלויות בדעה ובמחשבה נובעות ממנה, והשנייה היא חוכמת המעשים. זאת אומרת, תבין מה המשמעות, כאן הוא בעצם רומז על העובדה הזאת. יהדות שהיא רק הסוגיות ההלכתיות של קידושין, כל מה שיש לו להגיד על יחסי בעל ואישה, זה הרי את מקודשת, חצייך מקודשת לי. מה למדתם? אם אתה אומר שכל, אתה לומד רק את ההלכה, מה למדתם על יחסי התקשרות בין בחור ובחורה? כלום. למדתם רק את המשפטיזציה. נכון? איפה היהדות מדברת בשפה של הזיקה, של הקשר, של האהבה, של הרומנטיקה, של הדיבור, של וכדומה. רק באגדות. שם היא מדברת. לא בקידושין, אז בכתובות. אני לא מדבר כרגע על באיזה מסכת. אבל שם היא מדברת. אז זאת אומרת, ניקח אותו דבר, איפה אתם בקידושין עכשיו? פרק שני, אתה יודע, אפילו למדתם את סוף ראשון גם, כיבוד אב ואם וכדומה, ניקח דוגמת כיבוד אב ואם, כן? כיבוד אב ואם, כשאתה לומד את החלק ההלכתי של כיבוד אב ואם, אז הוא מאוד מאוד משפטי. איזה הוא כיבוד, איזה הוא מורה, משל מי, איך חולקים על אבא באיזה שפה, אבא אומר ככה, אמא אומרת ככה וכדומה, זו השפה שיש. עכשיו, לך תלמד את כיבוד אב ואם בלי האגדות, בלי רבי טרפון, בלי רבאסי, בלי מבנטינה, בלי מספיק, אתם יודעים, ארבעת אלה. אתה מבין שאתה נמצא במקום אחר לגמרי? אתה נמצא במקום אחר לגמרי. הנה תשובה לשאלה, למה זה חיוני ולמה זה מהותי ולמה זה יסודי? זה נכון אגב בכל תחום. זאת אומרת, כל חוכמת הלב, הרעיון, ההיקף, מי שמתנכר לדבר הזה, ממשיך את תפיסת היהדות כתפיסה שהיא משפטיזציה טכנית, ליטאית, לא, אפרואית זה לא מדויקת. אני אומר בעיקר משפטית. כל העולם הרוחני, כן? של, 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 לך תלמד תפילה רק לפי, אפילו מושגים כמו תפילה, אבל הדוגמה באמת היפה ביותר זה קידושין. באמת, הדוגמה היפה ביותר היא קידושין. אתה לומד את עשרת הדפים הראשונים של קידושין. עכשיו, האמת היא שאנחנו מנסים בכוח למצוא גם בהיבטים הלכתיים זה. אנחנו בונים הרבה על התוספות בדף בית עמוד בית, על ההתקדשות והערת מקודשת וכדומה. כמה נכתב על החצייך מקודשת לבנפשותו קידושין בכולה. כמה נכתב שסוף סוף יש זה משהו שקצת משווה קידושין מקנייה להקדש, נכון? ושני תוספותים שאומרים, אבל זה רק, תיזהר, זה רק אם אמר את זה בלשון הקדש, אבל לא אם אמר את זה, מכירים, לשני תוספותים, יש כלל אצלנו בישיבה, ככל שהתוספות יותר קטן הוא יותר אנרגטי, ושני תוספותים קטנים שרק מהירים את זה, שזה נאמר רק בלשון הרי את מקודשת ועוד כהנה וכהנה, זה מה שיש ליהדות להגיד על ניסוי? בסדר, אז לכן אומר הרב, שים לב, קודם כל שיהיה, עכשיו זה לא רק זה, השורשים, אני אסגיד את זה קודם בעל פה לפני שנקרא. אני לא ממציא את הרעיון הזה, אומר הרב. ביסודו של דבר, התופעה הזאת קיימת כבר בתורה שבכתב. בתורה שבכתב. יש בתורה שבכתב, כלומר בתנך, חלקים משפטיים, ויש חלקים נבואיים, והשפה הנבואית שונה בתכלית מהשפה המשפטית. היא מדברת בשפה אחרת. ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, לא דיבר, שלא לדבר על יהושע, שופטים, שמואל, לא מדברים בשפה של פרשת משפטים. אלה משתי שפות שהן קיימות. ושורש האגדה זו הנבואה, כלומר, הנבואה היא שורש האגדה, האגדה ממשיכה את הנבואה ברעיונות שלה, בתחומי העיסוק שלה וכדומה. אז קודם כל, בראש ובראשונה, אתם תבינו, יהדות, זה מה שהוא אומר פה בקיצור, אני מרחיב ממקומות אחרים. יהדות בלי ההיבט האגדתי שלה, יהדות בלי ההיבט הרוחני שלה, היא בלי אתיקה, היא בלי המוסר, היא בלי הנפש, היא בלי הרוח, היא בלי רוח התורה, היא בלי הקדושים תהיו, היא בלי ועשית הישר והטוב המקיף, היא בלי טעמי מצוות, היא בלי כל העולם הרוחני שמסתתר מאחורי זה, כולו מקופל אגדה, לא בהלכה. אז תשובת הרב כן, כי בגלות אפשר, זה להפר, זה חלק ממשנה כוללת שאנחנו לא לומדים אותה, אני עוצר פה. זה למדנו שנה שעברה, כן? זה חלק מתפיסה כוללת של הרב קוק, שתלמוד תורה מגיב ליחסי גלות גאולה, כן? ושמהותה של הגלות הוא השכחת כל הצדדים הנבואיים הזה, ובגלל זה לא למדו לא תנך ולא אגדה ולא וזה וזה וכדומה, ואני קורא הרב אומר להחזיר התורה ליושנה. למה? אני גם הייתי עושה ככה לפני 200 שנים, אבל לא עכשיו. עכשיו את הזמיר הגיע, כל התור נשמע בארצנו, עכשיו צריך להחזיר עטרה לישנה. זה נמצא כמעט בכל עמוד במשנת הרב קוק בתחומים, במקומות שהוא עוסק בעניין הזה. לכן זה שאלפיים שנים לא עסקו בזה, לעבר זה מסתדר מצוין, זה תפקידה של הגלות, זה מהותה של הגלות. יש לרב...
הצורך שהצגת זה לא רק לימוד בעיון, זה איזושהי עטיפה להלכה, זה בדיוק שתיארת את זה, יש את
המשהו... ממש לא, אין לך מושג
איזה... זה קידושי, משהו הלכתי, ראינו בדיוק עשרת הפרקים הראשונים, יש שיח וקצת זה. ואז אתה עוטף את זה ועוד כמה דברים.
ממש לא. זה מה
שאני... מה מסכת אבות?
בדיוק
מה שתיארת.
א', אם ניקח לדוגמת מסכת אבות, בסופו של דבר, ההשפעה הרוחנית, הדרמטית של מסכת אבות, כלומר, יהדות בלי מסכת אבות היא קטסטרופה. זה בדיוק זה, היא קטסטרופה, היא דלה, היא עלובה, היא חסרה, היא לא מדברת לא על הנפש ולא על הדמות ולא על המוסר ולא על העולם וכדומה, בדיוק. בדיוק, זה בדיוק טענתו. תראה לך, יהדות בלי מסכת אבות. בדיוק. זה החומרה הנורא של, של, זה, ש, שאנחנו תקועים בה. ולפי משנת הרב, חלק, הזכרנו את זה שוב, לא השנה, ולמדנו את זה המון שנה שעברה, אבל הזכרנו את זה גם השנה. חלק מהבעיטה של הכפירה במשנת הרב, במשנת הרב קוק נובעת. הוא אומר, הכפירה צודקת. ביהדות כזאת, גם אני הייתי בועט. כלומר, הרב רואה סימן, הפרשנות של הרב הוא, הרב נתקל במציאות ששינתה את כל הפרדיגמות, את כל קווי המחשבה שלו. הוא מגיע לארץ ישראל ורואה, זאת אומרת, הוא רגיל בחוץ לארץ, שאלה שהלכו להיות, אלה שפרשו, אלה שעזבו את היהדות, היו עלובי הנפש, הלכו אחרי הפיתויים, אחרי הגויים, אחרי המסיבות וכדומה, והנה הוא מגיע לארץ ישראל, ורואה את החברה הכי טובים, את העלייה השנייה, את, באמת האנשים הכי טובים, הכי אידיאליסטים, הכי מוסרי נפש, שהם בועטים ביהדות. וכאן הוא לא יכול להפעיל להם את הפרדיגמה שהייתה קיימת קודם. יצרה. זה לא פועל. אי אפשר, הם עושים המון דברים נגד יצרם, נגד תאוותיהם, נגד וכדומה. איך איך? זה פרשנות שלא מתקבלת. ובטח שלא כפרשנות בלעדית. יצר רע, אל תדאגו. יודע לעבוד גם על חלוצים, אבל זה לא, גם עלינו. הרב עמיטל תמיד היה אומר את הקוצקר. היה אומר, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש, אל תדאג, בבית המדרש יש מנובל אחר. כן, כלומר, אתה לא מוגן, מי כמונו יודע, כבחורי ישיבה, שאנחנו לא מוגנים בבית המדרש מנובלים מכל מיני סוגים. כן, מכל מיני יצרי הרע של בית המדרש. אז יצר הרע עוד קיים, אבל זה לא יכול להיות הפרשנות היחידה. וחלק, הארי של הפרשנות, היא שאם זה מה שיש ליהדות למכור, ואם באמת היחס הוא לדברים שמסביב, כאיזה קישוטים, כמו שאתה תיארת את זה, אז גם אני הייתי בו את ביהדות כזאת.
זה באמת
מלחמת
נגד הרב קוק.
שמה?
באמת לא
ראית
היהדות בצורה, הוא ראית היהדות בצורה שלהם, לא רואה אותה כעיקר שלה, כהלכה.
נכון, הוא באמת לא רואה, לעבר, אבל זה בדיוק מה שהוא בא להוכיח נגדך. למה זה טענה נגדו? זה מחלוקת, הוא מנהל פה מחלוקת, הוא מנהל פה מהפכה, בדיוק. הוא לא הראשון שעשה אותה, החסידות עשתה אותה בצורתה שלה, בדיוק. רב קוק קורא פה למהפכה בתלמוד תורה בשל העובדה שאנחנו תקועים בגלות.
אבל גם החסידות לא מתייחסת לאליטה, היהדות מתייחסת, טוב, נו, המון העם כזה, אז ניתן לו משהו.
אגב, זה לא נכון היסטורית, אגב. זה לא נכון היסטורית, זה נושא ארוך, אבל באופן כללי החסידות קמה כתנועת אליט. זה רק צריך לדעת, מי שהפך אותה לתנועה עממית זה רבי אלימלך. הבעל שם טוב היו לו חבורות מאוד 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 עילית, מאוד מאוד סגורות, מאוד מאוד זה, להפך. החסידות כתנועה עממית זאת חלק מהפכה שלא כולם הסכימו איתה. ואז החסידות התפלגה, קוצק, אתה יכול לקרוא לקוצק תנועה עממית? אתה מבין? לובלין, לחוזה מלובלין, אתה יכול לקרוא תנועה עממית, אתה מבין? כלומר, זה נושא יותר מורכב, אני לא רוצה על רגל אחת ככה לעסוק בעניין הזה. עכשיו, בוודאי שבפני הרב נמצאת מציאות שאתה מתאר. התפיסה של מה זו יהדות ומה זו תלמוד תורה היא שהיא הלכתית לחלוטין. היית הולך לבית מדרש של אז, היית רואה איזה ספרים נמצאו על שולחנות, אם נמצאו ספרים, זה לא הספרים שיש לכם על השולחן. זה לא הספרים. היה נמצא שם גמרא, רשי, זאת אומרת, ריטווה, רשב"א, לא יודע מה, רמב"ן, איזה ספר של אחרוני וזהו. תנ"ך לא היה שם. עד היום ברוב הישיבות החרדיות אין תנ"ך על השולחן. בטח שלא היה כוזרי, לא היה, על אחת כמה וכמה לא היה כתבי הרב קוק, אבל זה מאותה סיבה ש, כן, שהרב קוק עוד לא נולד. כן, כלומר, זה, לא, הנה חינמי. והרב אומר, המציאות הזאת היא קוראת למהפכה. זה בדיוק מה שהוא קורא ל, על זה האיגרת, תכף נראה את הנימוקים שלו, תכף נראה את ההוכחות שלו. למהפכה הזאת הוא קורא.
המהר"ל הגיע לזה לפניו, לא?
כן, כן. המהר"ל באמת בנה, המהר"ל היה מאוד מאוד ייחודי, שהוא בנה בעצם את כל העולם הרוחני שלו, דווקא לחלק האגדתי. הספרים שלו כולם בנויים על האגדה. למרות שהוא היה רב של פראג, אל תתבלבלו. אבל זה נכון, אבל לא היה למהר"ל המשך. לא היה לו המשך. זה, אבל זה, זה גיטו וידו באים כאחד, כן? כלומר, לא, באמת למערה, לא היה המשך.
ולמדו את
המערה בישיבות? לא. רק בשנים האחרונות יש התעוררות. איך אתה יודע כזה דבר? תראה, מתי התחילו עוד פעם להדפיס סדרה אדומה של המערה? היא רק בשנים האחרונות. טוב, לגביכם זה בדור הקודם, אבל הדור הקודם זה אני, כן? כלומר, אני מתכוון להגיד, מבחינתנו זה היה התפסה מחדש, משהו חדש שפתאום המהר"ל חוזר ל, זה הדפסות חדשות, בלונדון תפשין למד א' נדמה לי, משהו כזה. תפשין למד א', זה לא מזמן.
הרב, אפשר להגיד שזה תזה של מציאות בדיעבדית, הרי בגול החיים הוא מצוין בלי זה, ואז...
להפך.
אתה לכאן ויש לך את החילוני, ואתה לכאן ויש לך כל כך הרבה בעיות שאתה נפגל אגדה ו...
הפרשנות של הרב קוק היא בדיוק הפוכה, אבל ב-180 מעלות, לא, רציתי להגיד 360, אבל 360 זה... ב-359 מעלות הפוכה, כן? כלומר, הפרשנות של הרב היא בדיוק הפוכה. המציאות הלא נורמלי היא הגלות. זה שהיה... רגע, תן לי לסיים את המשפט. המציאות הלא נורמלית היא הגלות. זה שהיה אפשר לחיות ככה, זה שזה סיפק מישהו, זה שזה השאיר מישהו דבק וכדומה, זה המציאות הלא נורמלית. היינו קטנים, מצומקים, עלובים, זה, ומה שנותר לנו זה התחום הזה, וזה גם הייתה מטרת, לרב יש תפיסה יותר רחבה, זה גם הייתה מטרת הגלות, להצמיח, כי יש סכנות מאוד גדולות בדרך של ההגדה, ולכן מטרת הגלות הייתה לבצר את ההלכה ואת השפה הזאת וכל וכדומה וכדומה. אבל עכשיו אנחנו חוזרים לנורמליות. להגיד שלחזור לארץ ישראל זה העליבות והגלות, תבין, משהו השתבש.
אז זה בגלל החילונים.
אבל החילונים לא כסיבה, לא, 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 לא. אז טוב, טוב שאתה מדייק אותי. החילונים הם לא הסיבה. לא צריך לעשות את זה כדי לרצות את החילונים. החילונים הם הסימן. הם סימן, כלומר, אם אנשים כאלה מופלאים בועטים בתורה, אז הבעיה היא באיך שאנחנו לומדים תורה. גם. לא כדי להחזיר אותם. לא זאת הנקודה. הנקודה המרכזית היא שלגבי הרב קוק, הבעיטה האידיאליסטית החילונית בעולמה של תורה, היא אינדיקציה שמשהו לא בסדר. אין? אני אתן לך דוגמה, לא, אני גם מנהל היום את הדיון הזה עם כמה רבנים. האם נניח שרב פוסק פסק, והקהילה אומרת, שמה, הפסק הזה הוא לא סביר. Doesn't make sense. מה הרב צריך לעשות בעקבות העובדה הזאת? ואני תמיד אומר להם, את הטענה הדקלרטיבית לחברה הרבנים, הרב צריך להתעלם מזה. קהילה היא לא חלק מהדיון. אם הוא משוכנע שזה הפסק, אז הפסק הזה. ואני אומר, אני מסכים אתכם חלקית. אני אומר, העובדה שהקהילה אומרת doesn't make sense, היא לא סיבה לשנות את ההלכה. אני לא מתנה את הפסיקה שלי בכך שהקהילה תגיד שהיא doesn't make sense. אבל אם הקהילה אומרת ש doesn't make sense, זה סימן לרב שהוא צריך לבדוק את עצמו מחדש. יכול להיות שהוא יבדוק את עצמו מחדש ויגיד את אותו הדבר. אבל אם אתה פוסק פסק הלכה, אני זוכר מתי עליתי בגילכם. היה, בדיוק בגילכם, היה המון דיונים בין ראשי ישיבות הסדר, האם מותר ללכת, לטלטל נשק במקום שאין בו עירוב. ואחד הרבנים עשה מאמר ארוך וכדומה וגילה, ואמר, הדרך היחידה שחייל יכול לטלטל נשק בטירונות כשאין עירוב וכדומה, זה ללכת איתו על הראש, ככה. ואני הגבתי, אין הלכה כזאת, לא יכול להיות. ואז אמרו לי, הלכה אומר. אז אמרתי, אז זה ממש הרב, אם אני... אם התמונה של ההלכה היא שכל החיילים הדתיים פתאום הולכים עם נשק על הראש כמו חייל מצרי שבוי, אז הרב צריך לבדוק את עצמו. אם הוא יבדוק את עצמו ויגיד כן, כן, אתה מבין? כלומר, הפסיקה כזאת היא אומרת, היא סימן, לא סיבה. אם בסופו של דבר הוא יחזור אליי ויגיד, בדקתי כן, זה הדרך היחידה, אז אני אעשה את זה, אני אלך עם נשק על הראש. אבל אתה מבין את ההבדל בין סימן לסיבה? העובדה שהחילונים בעטו היא האינדיקציה. מה שער, רק אנחנו צריכים לסיים? יש ער... אוקיי, אז נמשיך עוד קצת, בסדר? אז... מה?
עובדה שפוסקים שמתייחסים גם להלכות שקשורות אך ורק בארץ ישראל, לא מתייחסים להגדה, הם לא רואים בזה...
והרב קורא למהפכה, אתה צודק!
מהפכה, מהפכה, אבל... עובדה שההלכות האידיאליות של ישראל לא מתייחסות להגדה.
עוד פעם, אז בגלל זה הם לא פוסקות נכון. זה בדיוק הטענה.
מישהו טוען אחרת על קורבנות?
לא הבנתי.
מישהו טוען אחרת על קורבנות מאשר הפסקים שיש לנו?
למה הדוגמה של קורבנות?
זה הלכות אידיאליות של ארץ ישראל.
מה?
זה הלכות אידיאליות של ארץ ישראל. אף אחד לא מתייחס פה לאגדה. אולי אם תזמין, לא עובד הדבר.
קודם כל אני אראה לך, האם אתה רוצה לראות, אני אראה לך כמה דוגמאות כמה אתה לא צודק, קודם כל בעובדות גם על האחרים. כלומר, חלק מהטענה של הרב היא שבחלק מהתחומים אנחנו עושים את זה. בוא ניקח את השאלות הגדולות. ההתנגדות לציונות, זה דבר גדול? סדר גודל. ההתנגדות הדתית לציונות, זה סוגיה גדולה? על מה התבססה? הלכה או אגדה? התבססה על ג' השבועות? התבססה על אמונה איך המשיח צריך לבוא? וכדום כל זה זה אגדות. כלומר, אני רוצה להראות לך שבניגוד למה שאתה אומר, חלק גדול מהאחרות הכי גדול, שחרור בחורי ישיבה מהצבא, זה נושא גדול? על מה זה מתבסס? על וירק את חניכיו, על וחובל עול מפני שמן, וחובל עול, זה כולם אגדות, אין אפילו מקור הלכתי אחד. רבע מקור יש בבבא בתרא. כלומר, בניגוד למה שאתה אומר, אני רוצה להראות לך, קודם כל, חלקים גדולים מאוד, משמעותיים מאוד של היהדות, מושפעים מאוד מהאגדה. ובנושאים דרמטיים, לא בנושאים משניים. אז הנושא הוא יותר מורכב, אתה מבין? כלומר, הרב קוק, אני כל הזמן משתמש במילה מהפכה, אבל המהפכה שהרב קוק קודם כל קורא לה, היא קודם כל מהפכה לימודית. לפני, אתם רצים ישר לפסיקה. היא קודם כל מהפכה מלימודית. ברגע שההגדה, הנבואה וכל הדברים האלה יחזרו להיות חלק מהשיח שלנו, אנחנו נמצא תמונה הרבה יותר עשירה, אמיתית, חוזרת למקומה, אתרה לישנה של היהדות. אתה מבין? כלומר, זו הטענה. עכשיו, בסופו של דבר, הדוגמאות האחרונות שנתתי מראות שההגדה נמצאת פה. היא נמצאת פה, רק היא בדרך כלל נמצאת פה בציטוט טיפה מפה, טיפה משם, בלי ללמוד אותה בעיון, בלי זה, ואחר כך בלי להקיש ולנסות לראות מה היחס בין הגדה להלכה בתחומים השונים, ועוד כהנה וכהנה. אתה מבין, היא נמצאת פה, ההגדה. רק הרב אומר, אנחנו מתעלמים ממנה, אנחנו לא לומדים אותה כמו שצריך, אנחנו מזלזלים בה, למרות שאנחנו משתמשים בה, אנחנו אומרים שלא עושים ההגדה. אתה מבין, ועוד כל מיני דברים שכאלה. התמונה היא יותר מסובכת, יותר מורכבת ממה שאתה מתאר אותה. אתה מבין מה אני אומר?
עובדה ש... תכלס, אם אדם יחקור את ההלכתית נטו, באמת יגיע למסקנה אחת, ואף אחד לא יטען אחרת שיש מישהו שפטור במלחמת מצווה.
שמעת חדשות בשנה האחרונה?
אתה רוצה להגיד שזה לא מלחמת מצווה, אז תבחן את זה מבחינת...
אבל אני מראה לך
כאן... אף אחד לא יטען אחרת, גם משום אגדה כלשהי.
אתה ממש מדהים אותי. אני מוכרח לומר, בתחום העובדות. סליחה שאני אומר את זה. רק בשנה האחרונה, אתה שמעת משהו על יאיר לפיד, שוויון בנטל, הרטוריקה, כן בחורי ישיבה, לא בחורי ישיבה, מישהו התבסס, מישהו הזכיר בכלל את המילה מלחמת מצווה? אף אחד לא הזכיר אותה אפילו. הדבר היחידי שהזכירו זה, לא עושים אנגריה בית החכמים, הזכירו את וירק את חניכיו, כן, הזכירו את בזכות התורה שאנחנו לומדים, אז מנצחים בשדה הקרב, זה אגדה, אתה מבין? זה העולם החרדי רואה את זה כפסיקה. מזה הוא בא. כל האתוס בא משם, לא משאלת מלחמת מצווה או לא מלחמת מצווה. בכלל המילה מלחמת מצווה לדעתי לא הוזכרה אפילו בדיוק.
זה
היה
נקדם פשוט.
לא, זה רק מראה שהניסיון שלנו לחשוב שכאילו יש כאלה, זאת אומרת, אולי במידה מסוימת גם אני אשם, אני הצבתי כאילו, יש שפה, יש כאלה שעוסקים רק בשפה הלכתית, והרב קוק קרא להשתמש גם בשפה האגדתית. אבל האמת היא שזה התמונה, עכשיו אני מראה שהתמונה הרבה יותר מורכבת, הרבה יותר מורכבת, שהשפה האגדתית נמצאת פה, ואפילו בסוגיות ענקיות, ענקיות, לא רק מקומיות, נמצאת פה בסוגיות הכי ענקיות שיש. ורוב הפסיקה, כן, היא בעיקר במקומות שאין הלכה. אבל מצד שני, אנחנו לא לומדים אגדה ברצינות, אנחנו לא עוסקים בה, אנחנו לא דנים בה, ואנחנו לא מנסים ללמוד את היחסים בין האגדה להלכה. ואת זה צריך לשנות. אז, כלומר, יש תשתית לטיעונים של הרב קוק יש. קודם כל היא נמצאת בהיקפים עצומים בשס. ולהגיד על היקפים עצומים בשס שזה רק עטיפות וכדומה, זה לא נכון. היא נמצאת בהיקפים עצומים בתורה, ולהגיד על הנבואה שהיא... כלומר, צריך לעשות פה שינוי. אבל לא רק זה, אלא אנחנו עצמנו, כלומר, אלה שאותנים רק הלכה, הם עצמם לא שמים לב כמה האגדה נוכחת, אבל בצורה פרימיטיבית, כי הם לא לומדים אותה ברצינות. אז את כל זה צריך לעשות, את כל המהלך הזה צריך לשנות. צריך להתחיל ללמוד אמונה, צריך ללמוד נבואה, צריך ללמוד הלכה, צריך ללמוד, סליחה, אגדה, וצריך להתחיל למצוא את הקשרים שבין האגדה ובין ההלכה. זה הקריאה הגדולה של הרב קוק והאיגרת הזאת. בסדר? אז בוא נקרא עוד שורה אחת רק שנסיים את הפתיחה. כן הוא בעניין חוכמת האגדה והלכה, שיסוד הראשון חוכמת הלב והרעיון, שכל ההלכות המרובות התלויות בדעה ומחשבה נובעות ממנה, והשנייה, זה יש פה טעות הקלדה, והשנייה היא חוכמת המעשים. שימו לב ששניהם נובעים משני השורשים, שמסתעפים מתורתנו הקדושה הם החוכמה והנבואה. כן, כלומר בעצם משה רבנו הוא גם ראש לנביאים והוא גם ראש לחכמי התורה, ומי משה רבנו? התורה מדברת בשתי שפות שצריך לקשור ביניהם, בין השפה המשפטית לבין השפה הנבואית, שצריך לקשור בין שתי השפות האלה. אז עד פה הוא הוכיח שיש שתי שפות לגיטימיות, מקבילות וכדומה, ומה שנתחיל בפעם הבאה זה אוקיי, אז אם יש שתי שפות, אולי באמת הן צריכות להיות שתי שפות נפרדות. וכשאתה עוסק בהלכה, אתה עוסק רק בהלכה, ואתה עוסק באגדה, אתה עוסק רק באגדה וכדומה. עכשיו הרב יטען, כן? לא, ששתי השפות האלה צריכות להתחבר. זה חידוש גדול מאוד, את זה בעזרת השם נלמד בפעם הבאה. בסדר?
יש בסוף חלק מהגמרות של ההלכה ברורה, יש פירוש של הגדול.
של מי? של הרב קוק?
לא, של אסיפה של הרב הנזיר, הרב חרל"פ, שהיה אספו.
אוקיי, זה במאה השנים האחרונות, משהו זז.
לא, נכון, פשוט זה כנראה הם לקחו את האיגרת הזאת ללב.
בטח, הרב הנזיר בטח, הרב הנזיר בטח.